התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי כמו תמיד עומר אריאן, כתב נוסף של האתר. מה נשמע עומר?
מעולה, מה נשמע משה?
מעולה גם, כיף שיש כל כך הרבה כדוסל, ולצידנו מתארח הפעם מייסד האתר הספורטס רבי ג'וש הליקמן. איך הולך ג'וש?
הכל בסדר משה.
אז מעולה, ככה אתה תתארח אצלנו לחלק הראשון של הפודקאסט הזה, יש לך הרבה דברים לדבר עליהם, כן, מה שקרה כן. השבוע בכדורסל הישראלי, ולפני שנצלול לעומק הדברים, אני רוצה לבקש ככה בקשה ממי שמאזין לפודקאסט ונהנה מזה, אם לא נרשמתם, תירשמו באפליקציות הפודקאסטים, בספוטיפיי, באפליקציות הנוספות שיש, שככה לא תפספסו אף פרק, ונמשיך להביא לכם תוכן איכותי. ובואו באמת נתחיל לדבר על כדורסל, עם הפינה הקבועה של שחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק, ונתחיל איתך עומר, לאיזה שחקן לדעתך לא שמים לב מספיק בכדורסל הישראלי?
ציון מול הפועל ירושלים מוכיח ש... אם יש מישהו שלא שמים לב אליו מספיק, בעירוני נס ציונה, זה דווקא גולן גוט. אני חושב שיש איזושהי תחושה שגולן גוט ועירוני נס ציונה, הגורל שלהם די שלוב אחד בשני. יש תחושה שנס ציונה לא מצליחה לייצר הרבה דברים בלי יכולת טובה של גוט, שהקליעה של גוט משלוש די מכריעה משחקים של נס ציונה. וזה אומר כמה דברים, זה אומר משהו חיובי על הקריירה של גולן גוט, שלא בגלל מצב בקבוצה שלו, אלא נטו בזכות היכולת של עצמו, הוא מיצב את עצמו כשחקן מוביל בקבוצה בחירה בכדורסל הישראלי מבחינתי, וזה בהחלט דבר חיובי מבחינתו, ומשם הוא יכול לבצע קפיצות מדרגה לאן שהוא רוצה, ואני חושב שזה פלוס מאוד גדול לגולן גוט. מצד שני, מהבחינה של ליאור ליובין, זה מאוד מאוד בעייתי. עבור שחקן שתלוי על הכלייה משלוש שלו, שאנחנו יודעים שיכולה להיות לא יציבה לעתים, מאוד בעייתי להישען עליה, ובעצם שמשחקים של הקבוצה שלך יהיו תלויים בה. אני חושב שזה אומר לליאור ליובין המון המון סימני עזרה, לגבי הוורסטיליות והפלקסביליות של ההתקפה שלו. סימני עזרה שהוא ידע אותם, גם כשהוא לא היה תלותי בגולן גוט, והתלותיות בגולן גוט היא רק סימפטום של הדבר הזה. אז לנס ציונה, ואנחנו נדבר על המשחק שהיה לה מול הפועל ירושלים, יש עוד הרבה על מה לעבוד, ואחד מהסממנים לדבר הזה זה גולן גוט.
זה מעניין, ואני אמשיך באותו קו עם המשחק של הפועל ירושלים מול עירוני נס ציונה, ואני אלך עם עמית גרשון, שחקן שפתח את העונה ואיך שהוא הפך לישראלי הבכיר של הפועל ירושלים לתקופה מסוימת תחת אורן עמיאל, ואז כשאותם אלפרין נכנס אחרי המשחק מול הפועל חולון בבית, הייתה ירידה מאוד גדולה במעמד של גרשון, בדקות שהוא קיבל, במספר נקודות שהוא תרם, והנה לאחרונה אלפרין מתחיל לתת לו יותר הזדמנויות, וגרשון גם מחזיר על הפרקט, והפעם עם שלוש שלשות מול נס ציונה בדרך לתשע נקודות, והלפרין דיבר בעבר על זה שגרשון נשאר מוכן כמו מקצוען, וצריך לציין את זה שהשחקן לא עזב לקבוצה אחרת, לא ויתר לעצמו ומועדון כמו הפועל ירושלים, וזה מאוד חיובי, וגם איתי סגב פרגן לו, דיבר על החברות מחוץ למגרש, על כמה שגרשון עובד קשה, ונראה לי שעכשיו אנחנו רואים את עמית גרשון האמיתי, לא השחקן שהעמיד נתונים לא נורמליים משלוש בפתיחת העונה, וגם מבחינת נקודות עבור הפועל ירושלים אפשר להגיד, וגם לא השחקן שבקושי שיחק ולא תרם הרבה, אלא אנחנו באמת מקבלים את השחקן של גלבוע גליל בעונה שעברה, שממש הוביל את הקבוצה והיה שחקן חשוב מהספסל בפלייאוף ובכלל בעונה הסדירה, כשהקבוצה הגיעה עד לסדרת הגמר מול מכבי תל אביב, וכיף באמת לראות את גרשון מקבל את ההזדמנות, לוקח אותה, ואין סיבה שאותם אלפיין לא ישתמש בו גם בעתיד. ונעבור לספורט צעבי, איזה שחקן אתה מסמן כאחד שלא שמים לב אליו מספיק?
אדם סמית. אדם סמית, שחקן מעולה, שחקן עם כליה, שחקן שיכול לקחת את הכדור לטבעת, הוא יכול לעשות את הכל, הוא יכול לעשות כגנה, הוא יודע איך לנהל משחק גם כן אם הוא צריך לעשות את זה. וראינו את זה לא רק במשחק בליגה אלופות שאנחנו נדבר עוד מעט, אבל נגד בר שבע. זה היה משחק ממש סמוד, משחק שבר שבע עשתה לחולון בעיות גדולות, ואז ראינו בסוף המשחק מי לקח את העוצמו לקחת את האחריות, זה היה סמית עם שתי שלושות, גם כן מגיעים שלוש, אבל כמו ראינו היום נגד דיג'ון, כאשר במשחק של 16-2, גודס שולח אותו על הפרקט מהספסל, והוא שינה את כל המשחק, 29 נקודות, הוא היה שחקן מפתח, ויש לי סיפור, אתמול, ביום שלישי, הייתי במסיבת עיתונאים עם גיא גודס, גיא פניני, שאל גיא פניני מה אדם סמית נותן, והוא אמר, הוא יכול לעשות נקודות מכלום, וראינו את זה בדיוק שזה קרה, הוא יכול לעשות נקודות מאפס, הוא יכול לעשות את זה בכל מקום במגרש, מה שהוא רוצה, נגד מי זה לא משנה, ושאלתי גם כן גיא גודס, גיא, אדם סמית, הוא יהיה שחקן מפתח בשבילכם, ואז הוא אמר, לא יודע, יכול להיות שזה יהיה סי-ג'י, יכול להיות שזה יהיה טיירס, יכול להיות שהוא, ואז הוא לא רצה לדבר על אדם סמית בכלל. אז היום במסיבת עיתונאים, אחרי המשחק, אמרתי, גיא, אז אדם סמית היה שחקן המפתח שלך, ואז הוא שחק קצת, וזה הכל טוב, אבל הוא יודע גם כן מה הוא יכול לתן לכל קבוצה, ואמרתי גם כן, אין הרבה שחקנים בליגה הישראלית שיכול לעשות מה שאדם סמית, חוץ מיכול להיות סקוטי וילבקן, אבל עדיין הוא לא יכול לקחת את הכדור בתוך הצבע, הוא יכול, אבל זה קצת שונה שמה שאדם סמית עושה, ואדם סמית לדעתי זה כיף לראות, ושחקן שלא היו לו הרבה משחקים בליגה הישראלית, רק 6 או 7, בחודשים האחרונות, והוא יושב בחוץ הרבה במשחק ישראלים, בגלל יש להם יותר מ5 זרים, אבל רואים מה הוא יכול לתן לקבוצה, ויש 3, 4, 5 משחקים, בלי אדם סמית, אין מצב שחולון יהיה א' בטופ 8, ברבע גמר של ליגה אלופות, וגם כן במצב שלהם בליגה הישראלית, משה.
לגמרי, אנחנו ממש...
למה שמשה אמר דווקא, לשאול שאלה אותך, משה, אם אפשר.
כן.
האם לדעתך, עמית גרשון מסוגל לקבל את הדקות שתיארת ואת ההשפעה שהוא נתן, גם אחרי שנועם דברת חוזר, בהרכב, שגם קייסי ריברס נמצא בו, והוא בסואן ביכולת המשופרת, עם אדמס, עם גייטס שאולי יצטרף לרוטציה, האם בתוך זה אתה רואה מקום לעמית גרשון?
אוקיי, אז באמת נסגור את הפינה הזאת עם התשובה שלי לשאלה שלך, לגבי השחקנים שלא שמים לב אליה מספיק, ואז נחזור ונרחיב לגבי חולון, אבל התשובה שלי היא ככה, שאלתי את יותם הלפרין אחרי המשחק מול נס ציונה, באמת עד כמה זה משמעותי, ברגע שנועם דובת יחזור, ירושלים תהיה למעשה הקבוצה היחידה עם 11 שחקני רוטציה לגיטימיים בליגת העל, כשכמובן שלמכבי תל אביב יש יותר מזה, אבל מן הסתם לא כל הזרים יכולים להירשם, ולכן ירושלים תהיה היחידה. במצב הזה, והלפרין דיבר על ההתקדמות של דובעת עם החזרה מהפציעה והכל, ושהוא יחזור בקרוב, ואין ספק שזה עלול לפגוע בדקות של גרשון, אבל אני גם חושב שהלפרין בעצמו מבין שהוא לא יכול שעמית גרשון שוב ילך לאיבוד. אני חושב שאולי זאת הייתה אחת הסיבות הקטנות יותר, אבל עדיין סיבה מסוימת להדחה של הקבוצה מאירופה, מהגביע אפשר להגיד, כל התקופה הזאת שעמית גרשון לא קיבל הזדמנויות, אז מן הסתם הוא ישחק פחות מעכשיו, אבל זה כן משהו שאני חושב שהלפרין מבין שאפשר לנצל את הרוטציה הרחבה, בטח כשדוברת יחזור, והפועל ירושלים צריכה להפוך את זה ליתרון שלה, לנשק שובר שוויון, שזה משהו שהלפרין טיפה דיבר עליו בהקשר של העומק, ולזה שהקבוצה לא הצליחה לעצור את דיאנטה גארט באותו משחק, ככה שאני חושב שהלפרין כן יעשה פה איזשהו איזון, גרשון לא ישחק הרבה כמו עכשיו, אבל הוא לא ישחק כמו בתקופה הארוכה שהוא בקושי שותף. אני חושב שהפועל ירושלים כן תמצא את הדרך לשלב בין דוברת, גרשון וגם קייסי ריברס שמשחק יותר בעמדה מספר 3. אז בואו באמת נרחיב על הפועל חולון ואדם סמית, שגם דרך אגב קיבל ציון 10 בציוני השחקנים באתר ספורט סאבי, מוזמנים לקרוא את זה, וגם כתבה נוספת שתעלה בהמשך על המשחק. ובואו באמת נמשיך בקו הישיר של סמית, שממש במו ידיו אפשר להגיד הביא את הקבוצה לפיינל 8, וזאת פעם שנייה ברציפות בליגת האלופות שהקבוצה מגיעה להישג הנהדר הזה. ובוא נשאל אותך עומר, כמי שיותר מעורה בפרטים המקצועיים, עד כמה אדם סמית הוא שחקן שונה בנוף שלנו, ועד כמה זה באמת דווקא יתרון עבור חולון? שאלתי גם את סמית על זה, שהוא שחקן שיכול לעלות ובלי הלחץ של השחקנים, ששוב היה נדמה בדקות הראשונות, שהם אולי אפשר להגיד מפשלים במאני טיים עם לחץ במשחק חשוב בליגת האלופות, עד כמה זה באמת חשוב שסמית הוא שחקן מהסוג שמנותק יותר מהמשחק הקבוצתי, אלא עושה הרבה דברים לבד, והרבה פעמים זה מצליח. כשזה לא מצליח, זה לא סוף העולם, כי יש משחק קבוצתי, וכשזה כן מצליח, זה נראה כמו שזה נראה מול דיז'ון.
לי יש קצת דעה שונה בהקשר הזה, אני מודע לזה שהיא גם לא פופולרית, ואם אני לא טועה גם דיברתי איתך על זה, משה, פעם באחד המשחקים של חולון. אני אישית חושב, אני לא מתווכח לרגע עם זה שאדם סמית הוא אחד מהשחקנים הכי מוכשרים שנמצאים כאן, ושבאחד על אחד מדובר פה באמת במשהו אחר, בשחקן בקליבר אחר, על זה אין פה ויכוח, אני חושב שכולנו מסכימים על זה, יש פה משהו שגם ברמת הכישרון וגם ברמת האופי מתאימים לשחקנים ברמות אחרות ובליגות אחרות, על זה אנחנו מסכימים. בעצם השאלה פה זה עד כמה אדם סמית תורם לחולון, ואני חושב את הדבר הבא, כמו שאתה אמרת, כשזה עובד, וכשאדם סמית מצליח להביא לידי ביטוי את הדברים שהוא מצליח להביא לידי ביטוי, בין אם זה בעזרת קצב משחק שמתאים לו, ובין אם זה בעזרת משהו לקוי בהגנה היריבה, ובין אם זה בעזרת פשוט התעלות שלו פר משחק, מדובר פה בשחקן שיכול להביא את היכולות שלו לידי ביטוי, ושם הפועל חולון מרוויחה ממנו ביג טיים. כשזה לא עובד, וזה לא עובד בגלל שיש ימים רעים, וזה לא עובד בגלל שקבוצות כבר בעידן הסופרסטרים שאנחנו נמצאים בו, שלכל קבוצה יש כזה סופרסטר, למדו לשחק מול שחקנים כאלה, ויודעים טוב מאוד מאיפה ומתי להביא את הטראפים, ואיך ללחוץ אותו, עם הכדור ובלי הכדור, ולמנוע ממנו לקבל את הכדור, ולעשות טיפולים אגרסיביים על הפיק אנד רול וכן הלאה וכן הלאה. שזה לא מצליח, לחולון יש בעיה. כי לחולון, אמרת, יש את המשחק הקבוצתי, לחולון אין בדיוק את המשחק הקבוצתי שמעבר לזה. דיברנו כבר מתחילת העונה, המצב השתפר אצל חולון, כן? שלא תבינו אותי לא נכון. אבל גם כיום, לחולון יש חוסר במנועים התקפיים, וכאשר קבוצות מצליחות לחבל להם ברעיון התקפי מרכזי, היא מתקשה לעבור לרעיונות אחרים, והכלים שלה די מוגבלים בהקשר הזה. אדם סמית הוא שחקן מאוד קישרוני, והוא עוזר לחולון, אבל יש תחושה שהניתוק שלו מהמשחק הקבוצתי של הקבוצה, מפתחת איזשהו גמילה של חולון מהכדורסל של עצמה. היא תלותית בו והיא אוהבת להיות תלותית בו, במיוחד במשחקים האלה באירופה. אני חושב שזה הפיך, אני חושב שאפשר לשחק עם שחקן מוכשר, ולשחק עם קבוצה. אני לא חושב שזה דבר שמכריח אחד את השני. אני לא חושב שאם שחקן מוכשר, אז הוא בהכרח חייב לא למסור אף פעם. הדברים האלה הם ביחד.
הוא מסר 7 אסיסטים.
נכון, בסדר, אני אומר, אסיסטים זה לא בדיוק מדד לקבוצתיות. אני חושב שאתה מסכים איתי שבסוף, כשאדם סמית עם הכדור, הקבוצה לא מריצה עכשיו תרגיל עם המון תנועה של הכדור ותנועה של השחקנים. בסוף מדובר פה בפואנטות מאוד קצרות, שהמטרה שלהם זה להגשים את הרצון שלו.
אבל לפעמים צריכים את individual qualities, וראינו את זה. וזה המשחק בול, שכאשר אתם במצב 16-2, 22-6, ברבע ראשון, אז בצד אחד צריך לעשות דברים, פעולות אישיות, אישיות כמו אדם סמית, גם כן צריך לעשות את זה one step at a time, כמו גיא גודס אמר, כל צעד אחרי צעד אחרי צעד.
תראה, פר משחק אתה צודק, האם עכשיו, כשאתה בונה ומדבר על יכולת של קבוצה, אתה צריך לבחון את זה מה שנקרא בסקל יותר גדול, כלומר, האם אתה יכול לבנות על זה שכל יום יהיה לאדם סמית את הקלב זאת לו, ושכל יום תבוא הגנה שלא תצליח להתמודד איתו, לא נראה לי, וכשזה לא עובד, לחולון כרגע יש תוכנית די חלשה, אי אפשר להסתיר את זה, כלומר הכל תלוי ביחס לציפיות, אני מחשיב אותה כמי שרוצה מבחינתי אפילו לזכות בתואר אירופי ולזכות בתואר מקומי, לסקל הזה אני חושב שחולון כרגע לא קבוצה מספיק טובה.
אם נוגעים בעוד כמה שחקנים ספציפיים, נעבור מנושא סמית עכשיו מן הסתם, אז חולון קיבלה יכולת מצוינת גם ממייקל קייזר, שבסך הכל נמצא בתקופה טובה מאוד, 26 נקודות, אחוזים גבוהים לשתיים ומקו העונשין, 8 ריבאונדים, בנוסף אליו קריס ג'ונסון, שפשוט נותן הכל בשני צידי הפרקט, 16 נקודות, באחוזים טובים מהשדה, 10 ריבאונדים בדרך לדאבל דאבל, עוד כמה אסיסטים מבלי לאבד שום כדור, ג'ו רגלנד ריכז את המשחק בסך הכל טוב, 13 נקודות, 7 אסיסטים, היו לו כמה חדירות טובות וחטיפות, ומעבר להם אחד המפתחות שגודס דיבר עליהם זה פרדריק בודיון, שאומנם בקושי זרק פעם אחת ולא קלה, אבל במעל 22 דקות ששיחק, הוא היה עם פלוס 19, הקריב 4 עבירות בהגנה, ובאמת נתן לקבוצה איזשהו ערך מוסף בדקות שהוא שיחק, שלפעמים צריך שחקנים כאלה שידעו לא לזרוק יותר מדי, ולתרום את שלהם בהגנה, ומדד פלוס מינוס מבחינתי זה אחד הדברים היותר חשובים, בקבוצה אפשר להגיד, וגודס באמת ויתר יותר על שחקן כמו גיא פניני, שבדקות שלו הקבוצה הייתה מאוד רעה בהתחלה, ובסך הכל הוא סיים עם מינוס 14 בפחות מ-4 דקות, זה אחד הנושאים שגודס דווקא פחות אהב, הוא נשאל על התרומה של הישראלים שסיפקו 0 נקודות במשותף, ואמר שבסוף זאת קבוצת כדורסל, ו... שמבחינתו לא צריך להתעסק בדברים האלה, וחוץ מזה שהוא מאמן נבחרת ישראל, אני לגמרי מבין את הציטוט שלו. מה שכן, שוב, מה שכן מעלה שאלה, זה בגלל שהוא מאמן נבחרת ישראל, מן הסתם יותר יחמירו איתו בעניין הזה, אבל בסוף השחקנים צריכים להוכיח את עצמם, וקשה להגיד שמלבד התרומה ההגנתית של בודיון, ראינו משהו חיובי מהישראלים במשחק הזה. האם יש מחשבות נוספות על חולון, או שבאמת נדבר על הדרך הנפלאה שהמועדון הזה עושה בשנים האחרונות? עומר?
אני רוצה רק להוסיף עוד מילה קטנה על המשחק, על השלב האחרון. בעצם חולון מתמודדת פה פר משחק מאוד מאוד טוב, ושוב, אפשר פה להגיד ולפרט על כל משחק, על התרומה הספציפית של שחקן, אבל כמועדון וכמערכת הם מנהלים את הדבר הזה טוב. אני חושב שהם מנתבים את הלחץ למקומות נכונים, הם מצליחים להשתלט על השחקנים ולהנחית אותם לקרקע ולהרים אותם מהרצפה, ורק ככה הם מצליחים גם להשיג בסוף את ההישג הזה.
וזה באמת מדהים, כי שנתיים ברצף הפועל חולון נמצאת בטופ 8 של המפעל, משהו שהפועל ירושלים עשתה רק שנה אחת, וחולון זאת קבוצה שעל פניו כמועדון נחשב ליותר קטן, אבל בסוף ההישגים מדברים בעד עצמם, וזה כן משהו ששאלתי את גודס עליו, על ההתקדמות של המועדון. ולדעתי אפשר לעבור לקבוצה אחרת שבאמת עושה הרבה רעש השנה, בין אם זה באירופה, בין אם זה בכל הדברים שקורים מחוץ לפרקט, וגם היא בדרך לטופ 8 במפעל שלה, וזאת מי אם לא מכבי תל אביב, שהרשימה מאוד מול ארמני מילאנו בבית עם ניצחון שהושג בעיקר דרך ההגנה 75-58, ולפני שניגע בצד המקצועי, בואו באמת נדבר עם הספורט סאבי, שהיה במסיבת העיתונאים אפשר להגיד, או השיחה של אודי רקנתי עם הכתבים השונים למיניהם, ואתה באמת היית שם, סיקרת את האירוע מקרוב, שמעת את הדברים שיש לו לומר שם, שאלת שאלות, קודם כל, איך התרשמת מהאיש וממה שהוא אמר?
איש טוב, איש נעים, זה מעניין לדבר איתו גם כן אחד על אחד אחרי מסיבת עיתונאים הזה, עם זה מצומצם, עם רק כמה אנשים מהתקשורת. הוא נולד בארצות הברית, 16 שנים הוא גר שם, so, אז שפת אנגלית זה מצוין, זה כמו שפת אם. דיברנו גם כן בעברית, גם כן באנגלית. אני אגיד, היו כמה דברים מעניינים שהוא אמר, והיו הרבה דברים שהוא אמר שזה party line. לא היו איזה משהו גדול. דיברנו על הנושא של המאמן, ואז הם רוצים את האפשרות לעשות מה שהם רוצים בסוף העונה הזאת. וזה למה הם לא רצו לקחת מאמן כמו עודד קטש בשביל יותר מחצי עונה. הוא אמר, הטופ שלוש שלו במאמנים זה שרס, אוברדוביץ' וגם כן מסינה. יכול להיות שהוא ישנה את הדעה אחרי המשחק אתמול, אבל זה היה שלוש אלה. והוא אמר שקטש לא שם, לא שם קרוב משם עם השלוש האלה. ואם אחד מהשלוש האלה יהיו פנוי, אז הם יקחו אותם בשביל איקס זמן ויפתח את הפרס סטרינגס שאומרים, יפתח את הארנק. אבל אנחנו יודעים ששלוש האלה אף אחד יבוא למכבי בתל אביב, זה לא ריאלי. שתיים, אבי אבן, יש אפשרות שהוא יש שם על הקווים מעונה הבא. שאלתי את מרקנטי, וזה מה שהוא ענה לי, שכן, יש אפשרות. הוא היה עוזר של כמה מענים בכירים של מכבי תל אביב, אם זה פיני גרשון, דיוויד בלט, גיא גודס, גם כן צביקה שרף. הוא מכיר את העבודה, ואז הם נתנו לו את המפתחות, אז עכשיו הוא במצב מצב טוב. רקנטי אמר כמה פעמים ש... אם לא היו הצלחה באירופה, פה בארץ היו הצלחות, שזה נכון, אבל בכל מקרה, העודים רוצים הצלחה גם כן באירופה. אבל הוא אמר, you know, המכבי, אחד השלוש קבוצות באירופה, שלקח המון גביעים, שזה גם כן נכון, אבל זה המון זמן שהם היו בפלי אוף, אבל הוא אמר כמה פעמים ש... היינו בטופ 8 כבר בעונת 2020, והיו את הקורונה. צודק, מה אני יכול, הוא אמר דברים שאנחנו יודעים כבר, לא היו איזה משהו חדש. ניקולאי וודשיק, כן, אין פרות קדושות, אבל הוא אמר גם כן, הוא עשה את הקייס שניקולאי וודשיק עושה עבודה מעולה בתוך התפקיד שלו. So, אז רואים שאין אפשרות, you know, הוא אמר, הכל יכול להיות, אבל לדעתי, ניקולאי יהיה שם עונה הבאה. היו שתי דברים שהיו ממש מפרים לי, שהוא אמר. שתי דברים. אחד, שספורט זה לא ביזנס, זה לא עסק. ושתיים, שמכבי בשבילו זה expensive hobby. וזה נגע לי קצת בעייתי. א', אם אנחנו מסתכלים על קבוצות ספורט ברחבי העולם, זה עסק. זה באמת עסק. אם אנחנו מדברים על ברסלונה, ריאל מדריד, ניו יורק ינקיז, בוסטון ברוינס, לוס אנג'לס לייקרס, זה עסק. הוא אמר שאף קבוצה ביורוליג עושה רווח. יכול להיות שזה נכון. אבל אז, לדעתי, יש בעיה הכי גדולה של היורוליג, שמדיין זה old boys school, שזה דעות ישנות, שהם לא מסתכלים על היורוליג כמו עסק, אבל הובי. וזה בעייתי. אם... אנחנו רוצים לראות היורוליג להיות ברמות הכי גבוהות שיש, צריך לנהל את העסק כמו עסק ברמות הכי גבוהות, כמו עסק של רקנטי, כמו עסק של פדרמן, כמו עסק של מזרחי, כמו עסק של דיץ', כמו עסק, לא כמו הובי. ואני לא אומר ש... מה?
אני אשמח מאוד להגיד משהו בנושא הזה.
בבקשה.
אני רוצה להתחבר פה לעניין הזה, דווקא אם, לא יודע אם יצא לכם לשמוע את ההרצאה של גיא הראל, שהוא עלתה, וגיא הראל מספר שם על הפגישה שלו עם אורי אלון, ביום שאורי מתעניין ברכישה של הפועל ירושלים, והוא אומר לו, תקשיב, אני מעוניין לקנות הפועל ירושלים, מה אתה אומר, מה אתה חושב? וגיא הראל אומר לו, תקשיב, אל תעשה את זה. זה באמת החלטה גרועה מבחינתך, אבל אורי אלון שואל אותו, מה אתה היית עושה במקומי? גיא הראל אומר לו, אני בוודאי שהייתי קונה, אבל רק כי אני משוגע. כלומר, ואז בעצם יש פה את העניין שאורי אלון אומר לו, תקשיב, אני עומד לקנות, ואני עומד להתייחס למקום הזה כאילו, זה ההייטק שלי שמכרתי לטוויטר, והפטנט שלי שמכרתי לגוגל, וכן הלאה וכן הלאה. רק שפשוט במקום למשוך צ'ק של מיליון דולר בסוף החודש, אני ארשום צ'ק של מיליון דולר בסוף חודש. זה ההבדל היחיד. אז אני חושב שמה שרקנטי ניסה להגיד פה בעצם, וכן, אפשר להתווכח על הנוסח ועל ה... ועל הסמנטיקה, אבל בעיקרון, שלא מדובר פה בעסק שמרוויח, ואם מישהו רוצה להרוויח כסף, המקום שלו זה לא הספורט, והמקום שלו זה לא הכדורסל, וזה העניין. בסוף, אבל מה שכן, הדבר הזה צריך להתנהל במקצוענות, ופה אתה צודק. כלומר, העניין פה זה בעצם להגיד את הדברים שמדובר פה במי שיש לו את התשוקה ואת הפשן לכדורסל, הוא זה, אלה בעלי הקבוצות, לא אלה שרוצים להרוויח. אלה שרוצים להרוויח, שילכו להשקיע בעסקים אחרים. אבל גם שאתה מגיע לפה, לא בכוונת רווח, ופה אתה צודק, הדברים חייבים להתנהל במקסימום מקצוענות, והם צריכים להתנהל ממש כמו עסק. כאן אני חושב שבאה, כלומר, הוא דיבר פה לדעתי על העניין של התשוקה והפשן, שהפשן זה לא פשן עסקי, אלא מדובר פה בפשן של אהבה לכדורסל, אהבה לספורט, yeah. אהבה למועדון.
אבל זה לא לדעתי, אם הם רוצים לעשות צד נוסף, לא רק מכבי, היורוליג אני מדבר פה, צריכים לנהל את העסק של היורוליג כמו עסק. וג'ורדי ברטמאו לא עושה את זה. וזה למה הקבוצות רוצה לזרוק אותו. בגלל הם רוצים, אוקיי, זה closed league כזה, אבל תסתכל על הליגה אלופות. עדיין אין להם את הקבוצות הגדולות, ואני אומר עדיין אין, בגלל אני חושב שיום אחד יכול להיות שיהיו להם את זה. הם מנהלים את העסק של פיבה ליגה אלופות כמו עסק.
ורואים את זה. ברמת המקצוענות, הדבר הזה צריך להיות ברמה הכי גבוהה שאפשר.
כן, רואים את זה באתר שלהם, רואים את זה בסושיאל מדיה, רואים את זה איך הם מנהלים את מסיבת עיתונאים אחרי המשחקים, מה הם עושים לכל משחק שיכולים לראות את מסיבת עיתונאים ביוטיוב. יש המון דברים שהם עושים נכון, והיו איזה משהו אתמול בלילה במסיבת עיתונאים של התורי מסינה, שזה היה לא נעים. היו אחד העיתונאים ששאל אותו כמעט אותו שאלה שהוא ענה כבר או מדבר כבר על המשחק של הקבוצה שלו, ואז הוא מעצבן עם השאלה, הוא עשה כמו תינוק מסינה, בצד אחד אם השאלה היו במקום שם זה לא את האיש ששאל את זה, הוא לא שאל את זה בכוונה לפגוע אף אחד. היו בתמימות, אם זה המילה הנכונה. אבל איך שמסינה ענה על השאלה, כמו איש, כמו זר, וזה לא נכון, וזה בעייתי. וזה לדעתי, רואים את העסק של היורוליג, כמו איך מסינה ענה את השאלה הזאת, איך הוא נהל בתוך המסיבות הנוראים, יכולים להפסיד, הוא לא אהב לראות את ג'יימס נאנלי זרק את השלוש בסוף המשחק, יודעים שאין דם, יש דם רע בין נאנלי ומסינה בזמן שהוא היה במילאנו, אנחנו מכירים את כל הסיפורים שם, אבל לדבר עם עיתונאי, שאיך הוא דיבר, זה לא נכון, ועוד פעם, יש את הרמה המקצוענות של הקבוצות, וזה לא רק מכבי, זה עוד קבוצות, איך הדוברים שלהם מנהלים את העסק, או את הקבוצות בעצמכם, ואז הם חייבים ממש לראות ולקח בחשבון נפש, מה הם עושים, שהם לדעתי הם חייבים להגיד, את הספורט זה לא הובי, זה באמת עסק. אז זה היה ממש מפריע אותי כאשר שמעתי את זה, ממש מפריע. בגלל כל השנים שאני הלכתי לספורט בארצות הברית, זה עסק. יכול להיות בשנות הראשונות שם, בשנות ה-80, זה עדיין לא היה שם, אבל באמצע ה-80, בשנות ה-90, הם ראו שהם יכולים להרוויח המון כסף, שחקנים מרוויחים יותר כסף, והם, they're selling the product. הם משווקים את את ה, את המוצר שלהם צד הנכון. ועוד משהו, אני שאלתי את את מרקנטי על מה הוא אמר שמכבי אימפריה בתוך אירופה. אז אמרתי, אוקיי, ארצות הברית, זה, יש המון יהודים שם, יש המון אנשים שאוהבי ישראל. ואז הוא אמר, כן, זה הכיף שהיו לנו כמה משחקים, שם נגד קליבלנד, נגד שפו, שם. אבל, ואז הוא לא לקח את השאלה בצד שאני רציתי לקח את זה, שהולכים לבית כנסיות, הולכים ל-JCC, הולכים למקומות שיש יהודים, ושווק את המוצר של מכבי. הוא הלך בצד של ה-NBA, בצד אחד אנחנו רוצים להיות יותר קרוב ל-NBA, אבל ה-NBA לא אכפת להם את אירופה. סין, זה, בשבילם זה, יותר, זה עסק יותר גדול, ומשהו יותר נכון שהם רוצים לשים את הכסף, אז, היורוליג זה היורוליג. ולדעתי זה דעה לא נכון. אני רציתי להגיד עם העסק שלהם, אבל הם לא רואים את הקבוצות ואת היורוליג כמו העסק. הבעלים של הקבוצות לא רואים את זה, וזה בעייתי. ואני לא יודע איך הם יכולים לראות שיש משהו שהם יכולים להרוויח כסף, אם הם מנהל את זה נכון. הם חושבים שלא יכולים. גם כן שבקשר אתה אמרת עם הסיפור עם גהרל, הם חושבים שלא יכולים. אני אומר שיכול לעשות את זה, ראיתי את זה, ולמה הם לא רוצים, לא רוצים או לא יודעים לעשות את זה, זה שאלה שאני לא יכול לענות. ואני עברתי במכבי תל אביב כדורגל. אז אני יודע מה זה תרומה לקהילה, כן? מיץ' גולדהר, זה בשבילו, זה עמותה. זה גם כן, זה עמותה, זה את מכבי תל אביב כדורגל. אבל גם כן, הוא מנהל את העסק כמו עסק, הוא מנהל את זה ברמות הכי גבוהות. וגם כן, כאשר הם הולכים לאירופה, הם מרוויחים כסף, הם עומדים לשים את הכסף חזרה בקבוצה. הם לא רוצים להפסיד כסף אחרי כסף אחרי כסף. יכול להיות שיום אחד יהיו איזה רווח. אני לא יודע, אבל יכול להיות יום אחד. אבל מחייבים לשנות את הדעה שלהם, לראות שזה עסק. זה לא הובי, זה עסק. זה מה שאני יכול להגיד על הסיפור הזה.
בואו באמת נעבור לדבר על הצד המקצועי במכבי תל אביב, על מילאנו אין כל כך מה להרחיב חוץ מהשטויות של מסינה כמובן שכבר הזכרנו כאן, אבל במכבי תל אביב יש והרבה, ועומר גם כתב לאחרונה טור על הדברים שאבי אבן מנסה להכניס לקבוצה, ובאופן כללי זה היה המשחק הכי טוב של אבי אבן עכשיו כמאמן מכבי תל אביב, מול ארמני מילאנו, מול המאמן הכי מאותר כיום ביורוליג, כמובן שלז'ליקו אובדוביץ' יש יותר תארים, אבל מבין מאמני היורוליג, מסינה זכה 4 פעמים בתואר הנחשף, ומכבי תל אביב באמת הצליחה להרשים במשחק, קודם כל דרך ההגנה, דבר שהשחקנים לא כל כך עשו בתקופת אבי אבן, וזה היה משחק גם מלא בדנקים, אם זאת הטבעה אימתנית של ריינולדס, יד אחת מרחוק על הראש של קייל היינס, אם זאת הטבעה של זיזיץ', יפתח זיו, ובואו באמת נצלול לשחקנים האלה שבלטו במכבי, מבחינת כליה אלה היו ננלי וריינולדס, עם 14 כל אחד, כשאם צריך לשייך לקבוצות שחקנים, אז דריק וויליאמס יחד איתם תרם 8 נקודות, ובעיקר הביא אנרגיות הגנתיות שהוא לא תמיד מביא, הפעם היו לו 6 ריבאונדים, 3 חטיפות, ובאמת כשהשלושה האלה נראים מחויבים, גם בהגנה ריינולדס ראוי לציון עם חסימה, וכשהם נראים מחויבים הדברים פשוט נראים הרבה יותר טוב, ננה לי עם סלים חשובים בפתיחת הרבע הרביעי, מעבר אליהם אנטה זיזיץ' ממשיך לתת תרומה טובה מתחת לסלים, וקינן אבנס באמת חדר עם המון קשיחות, שזה משהו שמאוד אהבתי לראות, מעבר אליהם קיירי תומאס עם תרומה יפה בשני צידי הפרקט, אנג'לו קלויארו בזמן שהוא שיחק היה בסדר גמור בפעולות שעשה. נקודה מעניינת של אבי אבן זה סקוטי וילבקין ששיחק פחות מ-24 דקות, לא משהו שאנחנו נוהגים לראות, והמאמן לא חשש לספסל אותו במשך דקות ארוכות, מה שכן נשבר בדקות האחרונות, אבל עדיין צריך לתת לו איזשהו קרדיט על זה שהוא הלך עם השחקנים החמים, ולא עם השחקן היחיד בקבוצה שהיה מדד פלוס מינוס שלילי, ומעל הכל, הסיפור הגדול של המשחק היה יפתח זיו, שקלה 6 נקודות, סיפק את משחקו הטוב ביותר ביורוליג, כי מעבר לדנק, היו לו 5 אסיסטים, תרומה הגנתית, מצוינת, ביצע עבירות, שחת עבירות, באמת סיפק משחק מעולה ושיחק אחרי הרבה דקות במשחק אחד עבורו ביורוליג עם כמעט 19, ונתחיל איתך אומר, מה הדברים שאתה לוקח מהמשחק הזה של מכבי תל אביב ומהשחקנים הספציפיים האלה לקראת ריאל מדריד, ואיך אתה רואה את השינויים שאבי אבן עושה מעבר למשחק מול נס ציונה שעליו עשית את הכתבה, מכבי כבר שיחקה נגד גליל עליון במשחק שאין הרבה מה להרחיב עליו, ועכשיו מול מילאנו כמובן.
אני חושב שאפשר לראות פה כמה דברים. דבר ראשון, צריך לעשות את ה, מה שנקרא, את ה, לשים את הכוכבית על המשחק הזה, כן, יכול להיות שיגידו שזה קטנוני, אבל זה כוכבית שחייבת לקרות. מילאנו הייתה במשחק שפל פה, אני לא יודע איך אפילו להגיד את זה, הייתה פה באמת במשחק נורא, אני לא זוכר את מילאנו נראית כל כך עבודה. אני זוכר אותה ברמת ביצוע, ברמת ביצוע רע, אבל לא עד כדי כך. אני חושב שמה שכן אפשר לקחת מהמשחק הזה בכל מקרה, בין היתר את העובדה שמכבי תל אביב, אם זה לא היה ברור עד עכשיו, היא קבוצה של קצב משחק. כלומר, אם קצב המשחק הוא מהיר, ואם קצב המשחק הוא שוטף, אז מכבי תל אביב מצליחה להביא לידי ביטוי גם רעיונות הגנתיים טובים, וגם לבצע את הרעיונות ההתקפיים, שעל חלקם גם כתבתי כמו שאתה אומר בכתבה, להצליח להביא אותם לידי ביטוי. לעומת זאת שהמשחק איטי ותקוע, היא מאוד מאוד מתקשה לעשות את זה. צריך לזכור בסוף, תרגילים, יש מה שנקרא, תרגילים יש. השאלה זה איכות הביצוע, ואיכות הביצוע אפשר לפעמים לחפר עליה באמצעות יתרונות מוקדמים. ואת היתרונות המוקדמים האלה, מכבי תל אביב יוצרת באמצעות התקפות מעבר, ושקצב המשחק גבוה, ושקצב המשחק שוטף, מכבי מצליחה ליצור את היתרונות האלה, והכל נהיה פשוט יותר טוב. ומבחינה הגנתית, מכבי מצליחה להשאיר את מילאנו על מספר חד ספרתי של אסיסטים. זה באמת נתון משוגע, וזה בהחלט איזושהי נקודת כבוד. כמובן שזה נובע מאותו שטף בסוף, שאתה קולע באחוזים גבוהים, ושאתה מצליח לסיים הרבה נקודות, ומצליח לשבור מומנטומים עם דנקים, כמו שאתה אומר, אז יותר קל לך לעבוד ככה בהגנה, אבל כן, אבי אבן מצליח להביא פה איזשהו חילוש, כמו שאתה אומר, לשחק על השחקנים החמים, בין אם זה ננלי שפורח בתקופה האחרונה, ומצליח לבוא לידי ביטוי ולהיות יעיל, גם בתקופת יאניס פרופולוס שננלי קלה את הנקודות שלו, הייתה תחושה שהיעילות שלו מוטלת בספק, זה לא המקרה עכשיו, וגם יפתח זיו שנותן כמה דקות יפות מול מילאנו, מקבל באזור ה-20 דקות, אני חושב שמכבי תל אביב במגמת, כן במגמת השתפרות, והיא כן הולכת לכיוון טוב, האם זה אומר שהיא תוכל לנצח את ריאל מדריד? לא יודע. אבל היא בהחלט יכולה גם עם המתנה שהיא קיבלה עם הדחת הרוסיות, וגם עם ההחלפה של יאניס פרופולוס, אני חושב שהיא כן יכולה להיות קצת אופטימית, לא יותר מדי, כי עדיין יש לה המון עבודה גם בליגה וגם באירופה, כדי לעשות משהו באירופה וכדי להבטיח לעצמה את תואר האליפות בארץ. יש לו עוד עבודה לעשות, אבל לדעתי כן בכיוון טוב וחיובי.
בוא נשאל את הספורט סבי, איך אתה באמת רואה את המצב של הקבוצה עם ההגעה הצפויה לפלייאוף כנראה, למרות הכל, איך אתה באמת רואה את הקבוצה על הפרקט, את ההתנהלות של אבן והשחקנים מחוץ לפרקט?
אבן עושה עבודה מעולה, מה אני יכול להגיד? יש לו איזה בעיות פה ושם, לא לקח כמה פסק זמן ברבע שני אתמול שהוא צריך לקחת, כמו מסינה, לקח פסק זמן כאשר זה היה 4-0, הוא רצה לעצור את הרן של מכבי. אבל בכל מקרה, רואים שהוא פליירס קואץ'. הוא גם כן, אין לו לחץ, כן? הוא לקח את המשרה הזה, הם רצו, כמו רקנדי אמר, שהוא לא רצה לקח את זה בהתחלה, אבל הוא לקח את זה. אז רואים ששחקנים ממש רוצה לשחק בשבילו, כמו ריינולדס, כמו וויליאמס וכמו נאנלי. ואז השלוש אלה שלא רצו לשחק עם יאניס פרופולוס, וזה היה אחת הבעיות העיקריות כל העונה, הם משחקים. Finally, רואים שהם משחקים, והם נותנים מה שהם יכולים לתן על הפרקט. רואים את וויליאם שהוא במצב מעולה, רואים ג'יילן ריינולדס, הוא אמר אתמול כמה פעמים שהוא ממש אוהב לשחק מתחת אבי אבן, שאבי אבן מאמן מעולה. וגם כן נאנלי, רואים שזה לא ג'יימס נאנלי, ששיחקו במכבי לפני כמה חודשים. הם שנות את הכיוון. You know, זה כל הכבוד להנהלה, כל הכבוד שהם אמרו, אנחנו רוצים להביא את אבי בגלל הוא כבר יודע מה השחקנים יכולים לעשות. וזה היה משהו נכון שהם עשו, אני לא יכול להגיד שזה לא נכון, יכול להיות בהצלבה, אם הם הולכים להצלבה או במשחקים גדולים נגד ריאל מדריד, יהיו בעיות, יכול להיות שהוא לא יכול לעשות את העבודה שהוא צריך לעשות, אבל הם מנהלים את מכבי כמו שהם רוצים לראות, ודוב, הם חייבים לקחת עוד שתי משחקים מהשלוש, יש להם שתי משחקים שבוע הבא נגד פנתנייקוס בחוץ, בבית נגד אסוול, כבר שהם עשו את העבודה בשביל השבוע הזה, they're playing with house money נגד ריאל מדריד, אם הם נצחו, אם נצחו, אם לא נצחו, אז בסדר, אבל לדעתי יכולים לנצח, אם זה יהיה ניצחון של המאמן, אני לא יודע אם אני יכול להגיד את זה, אם אנחנו יראו סקוטי וולבקן עם יותר משלוש נקודות, אני יכול לשים קצת על זה, זה לא יהיה עוד פעם שהוא לא יהיה מתחת לדעתי 10 נקודות, אבל בסדר, הם עשו את העבודה נגד בן למה, והולכים הלאה.
לדעתי הם יכולים וצריכים לנצח את ריאל מדריד בכושר הזה, וזאת באמת הזדמנות להודות לך, הספורט סבא רבי, שהצטרפת אלינו, וכמובן נערך אותך בעוד פרקים בעתיד, וכבר התארחת לפרק שלם, אז ככה תודה רבה, ואני ועומר נמשיך לדבר על עוד כמה עניינים בכדורסל הישראלי, ובו באמת נתעסק בהפועל ירושלים, קבוצה שכבר טיפה דיברנו עליה, וניצחון על נס ציונה בבית, ירושלים לא הרשימה יותר מדי אחרי פתיחה רעה התאוששה, ומעבר לשמות כמו עמית גרשון שציינו ואיתי סגב שעשה קצת מהכל, בצורה יפה, ירושלים קיבלה התעלות של סולימן ביימו עם שלשות וסלים חשובים ברבע הרביעי, דנק מפלצתי של רטינו בסואן, שאומנם החתים מבחוץ, אבל קלה מבפנים ומסר הרבה אסיסטים, חוץ מהם קייסי ריברס עם משחק מגוון, למרות האחוזים לא מספיק טובים, ג'יילן אדמס, לא היה צריך להיות בסיור כדי לתת עוד משחק טוב, ובצד של נס ציונה, מעבר לדיאנטה גארט, שיותם אלפין ממש לא אהב לראות אותו, כל היה 31 נקודות על הראש של ירושלים, לא היה שם הרבה דברים, כן הבלחות של טים סוארס, ברטלי ושיטו, והדבר המעניין בנס ציונה הוא שטל דן לא שיחק, מול מכבי תל אביב הוא שיחק 3 דקות בלבד, ותומר לוינסון הצעיר הוא עדף על פניו עם 14 דקות, הוא לא קלה, אם נזכיר עוד שחקן שלא קלה, אז ליאור קררה שוב לא הצליח לתרום בהתקפה עם 0 נקודות ב-26 דקות, 0.6 ל-2, אז הנקודה עם טל דן, היא ששאלתי את ליאו בנחי המשחק, למה הוא לא שיחק, הנחתי שאולי פציעה, אני לא יודע, למרות שהוא נרשם לסגל, וליובין אמר שלא, ושזה עניין מקצועי, ולי ולכולם זה לא נראה כמו המצב, וכנראה יש דברים מאחורי הקלעים, ובאמת נשאל אותך עומר, איך אתה רואה את המשחק הזה, גם מהצד של ירושלים, וגם עם מה שקוראים טל דן ונס ציונה?
אני אתחיל דווקא עם מה שקוראים טל דן בנס ציונה. ראשית, אני מסכים שכשיש סמל כזה, ושיש קפטן, ושהוא לא משחק, זה מעלה סימני שאלה, וכנראה שבאמת יש פה משהו מאחורי הקלעים. נתחיל בזה. אבל תוך שאני אומר את זה, אני אגיד, שמול מה שליאור ליובין ניסה לעשות נגד הפועל ירושלים, לא מופרך שההחלטה על ספסול של טל דן היא מקצועית. ליאור ליובין בא ואמר את הדבר המאוד מאוד פשוט הבא. אני, כדי לנצח את הפועל ירושלים, שרוצה לשחק מולי בהגנת חילופים ולהעיט אותי, אני צריך לשחק בקצב משחק גבוה. הם באים אליי בחילופים, אז אני אבוא עם פואנטות מהירות. הם רוצים לעשות לי טיפולים בפיק אנד רול, אז אני אצא להתקפות מעבר. האם טל דן הוא השחקן שיושב טוב על השיטה הזאת? מאוד לא בטוח. ועכשיו קצת בנוגע למשחק, ובעיקר על הצד של הפועל ירושלים בעניין, שבאמת יכולה להיות די מאוכזבת, יכולה להיות מרוצה מהניצחון שהשיגה, שהוא חשוב בפני עצמו, במיוחד בשל העובדה שירושלים רוצה להשיג את המקום הראשון בסופו של דבר. אבל אם היא מסתכלת על איך שהיא מטפלת בקריס בב ובדיאנטה גארט היום, במשחק נגד נס ציונה, בב כמובן בהרצליה, אז יש איזושהי בעיה בדרך שבה הפועל ירושלים מצליחה לטפל בסקוררים מהצד השני. ואם היא רוצה להתמודד ברמות של חולון, אז היא תצטרך לעצור את אדם סמית. ואם היא רוצה להתמודד ברמות של הפועל תל אביב, תצטרך לעצור את בראון או את אוקוטו. ואם הוא רוצה להתמודד ברמות של מכבי, היא תצטרך לעצור את ווילבקין. כך שהדבר הזה והמיומנות הזאת והסקיל הזה, זה דבר שמאוד חשוב של הפועל ירושלים יהיה. אני חושב שהדבר המרכזי כרגע, זה לא חוסר בכלים, כי עם כל הכבוד גם סולימן בריימו וגם אובסואן, הם שחקני הגנה נהדרים, ויש עוד הרבה מאוד שבמהלך כל הגנות החילופים האלה מתחלפים, וגם הם שחקני הגנה טובים. אז זה לא היעדר כלים, וזה גם לא היעדר טקטיקה. הגנת החילופים היא הגנה נהדרת כדי לעצור שחקן סקורר. נכון, אתה נותן לו לכאורה את היתרון בידיים שלך, אבל אתה גורם לו לעשות את זה לאט, אתה גורם לו לבודד את עצמו משאר הקבוצה, אתה מפריע לו ליצור יתרון דינמי, יש בזה הרבה יתרונות. ואז נשאלת השאלה, אז איפה הפועל ירושלים מפספסת? זה לא בטקטיקה, זה לא בכלים, אז במה זה כן? זה בגישה. יש תחושה כזאת, על הפועל ירושלים אין בעיית גישה. כלומר, אני חושב שהשחקנים רעבים, והם באים ממוקדים ומפוקסים לרוב המשחקים, ברוב המשחקים ולרוב המשחק. הבעיה לדעתי היא כזאת, אני חושב שמרוב שהשחקנים מפוקסים ומרוכזים בביצוע הרעיון ההגנתי, והסכמות ההגנתיות, הם שוכחים מדי פעם ולא מצליחים להביא לידי ביטוי גם את האגרסיביות, ואת ה, ולעשות את אותם יציאות לפיק אנד רול, אותם טיפולים, אותם חילופים, רק אגרסיב יותר, חזק יותר, גבוה יותר, טוב יותר. ובסוף זה ההבדל, כי זה ההבדל בין כדרור נינוח של גארט עד לניצול היתרון על סגב, לבין מסירה זריזה מרוב לחץ. בסוף אלה הדברים שמבדילים בין הפסד לניצחון, ואני חושב שבראייה קדימה זה מה שהפועל ירושלים בעיקר צריכה להשיג במשחק הזה, כי בשאר הדברים היא מצליחה להוציא לפועל דברים שהיא רוצה בהתקפה, אנחנו רואים עד כמה היא מגוונת, עד כמה היא מוכשרת, ואני חושב שאת הדברים האלה הם כן יכולים למנף ולקחת הלאה, אבל שוב, לירושלים יש משחק נגד חולון בסוף הסיבוב, עוד ממש שבוע, או כן, עוד בדיוק שבוע, היא תתמודד מול אדם סמית, והיא תתמודד על המקום הראשון, והיא חייבת, והיא תהיה חייבת לעצור אותו, וכדי לעצור את חולון, וזה סקיל שהיא תצטרך גם להמשך הדרך בפלייאוף, ולהמשך הדרך כמועדון.
בעקבות הזמן שיש עד המשחק הבא, ירושלים יוצאת למחנה אימונים בכפר בלום, וככה דברים האחרונים בנוגע למשחק הזה, נושא טל דן, אני לא חושב שהמועדון יוכל לחיות עם דבר כזה הרבה זמן, והוא יצטרך לחזור לשחק, או שפשוט ליאו ליובין יסתכן בעבודה שלו בקבוצה, כי לדעתי טל דן זה סמל חזק אצל האוהדים, והמועדון ממש לא יוכל לחיות עם המצב הזה. ובנוגע לירושלים, ככה תיקון טעות מלפני זה, גם ירושלים עלתה פעמיים שלב הטופ 8 בליגת האלופות, כמו חולון, ככה שאני מתקן את עצמי בהקשר הזה, ובו באמת ניגע בקצרה בעוד כמה נושאים. הפועל חיפה, הפועל תל אביב, הפועל תל אביב כמובן ניצחה בבית, הפועל חיפה עם תלונות כלפי השיפוט, ואחרי זה עוד איזה מיני קו של איגוד הכדורסל, והפועל חיפה, אחרי שהאיגוד עבר את אותו דבר עם הפועל תל אביב עצמה, ואני רוצה לשאול את דעתך, איך אתה רואה גם את המשחק הזה, וגם את העניין של העבירות והשיפוט, כי בסוף להפועל תל אביב הגיע לנצח, והפועל חיפה גם אמרה את זה, כי היו שם כמה שחקנים שהתעלו, ג'יימס יאנג שחט המון עבירות, ברטימור היה מעולה בהתקפה, ג'וש אורנס פשוט מסיים כל דבר שמגיע לידיים שלו, גיל בנים בכורה מחודשת טובה, והפועל חיפה חוץ מג'יימס דיקי בדקות שבהן הוא כן שיחק למרות בעיית העבירות, וקדים אלן לא ראינו יותר מדי מהקבוצה הזאת.
כן, אז אני שנייה אסכם את העניין המקצועי, כי הוא מאוד פשוט פה, ואני אעבור שנייה לעניין השיפוט. בעניין המקצועי הפועל חיפה ממשיכה עם אותה בעיה חמורה. יש לה בעיית אנרגיות חמורה מאוד בכל הנוגע להבדלים בין בית לחוץ. אנחנו ראינו אותם בבית, מצליחים להביא את כל האנרגיות שבעולם, ולנצח את הפועל ירושלים, ואת אותם אנרגיות חסרות מאוד, הם לא מצליחים להביא למשחק חוץ בתל אביב, והם מפסידים ב-20 הפרש. אנחנו גם שמים לב איפה האנרגיות האלו מתבטאות, בסוף זה עניין של הגנה, של אגרסיביות ושל גישה, כי הפועל חיפה קולט בדיוק את אותו מספר נקודות, כמעט, לא בדיוק, כמעט את אותו מספר נקודות, כשהיא מפסידה להפועל תל אביב ב-20, ושהיא מנצחת את הפועל ירושלים בשתי נקודות. אבל בסוף זה על כמה היא מצליחה לשמור את היריבה שלה, והיא לא תוכל לנצח שהיריבה שלה קולה 92 נקודות, וזה בעיה שהפועל חיפה צריכה ותצטרך לשפר בעתיד, והפועל תל אביב מנגד, גם במשחק שתוקוטו לכאורה לא מייצר את הנקודות שלו, וגם במשחק שבו היא מתקשה לייצר הרבה פעמים אלמנטים שהיא כן אוהבת, יש פה שחקנים שמתעלים על עצמם, כמו שאמרת, בין אם זה ברטימור ובין אם זה יאנג, ומצליחים בסוף לקחת את הניצחון הזה. עכשיו בנוגע לסוגיית השיפוט, אני אחלק את התשובה שלי לשתיים. הדבר הראשון, הפועל חיפה צודקת, ואני חושב, ספציפית על המשחק הזה, אני חושב שהשיפוט היה לא טוב, אני חושב שהוא באמת היה חד צדדי בהרבה מאוד נקודות בו, ובנקודה הזאת, כן, פועל חיפה צודקת. ועכשיו, אחרי שאמרתי את זה, אני אחלק את התשובה שלי לחלק שני, שבו אני מוחה על הטרנד, שנהיה באמת, כאילו כל שבוע אני שומע על הודעה כזאת, של קבוצות מקצועניות, שדורשות לפסול את X ממשחקי הקבוצה שלהם. עם כל הכבוד, נחמד שיש טעויות שיפוט, וטעויות שיפוט שקורות יותר מדי, והן נוגעות בעיקר, לעניין של רמת השיפוט כאן, וצריך לשפר אותה ואפשר לשפר אותה. מכאן ועד לקבוע את איזה שופטים אתה כן רוצה שישפטו אותך, ואיזה שופטים אתה לא רוצה שישפטו אותך, יש גבול, הטרנד הזה, מישהו חייב להפסיק אותו.
לגמרי, זה משהו שקורה גם בכדורגל, והרבה, ובו באמת ניגע באימורים במשחקים הקרובים, וככה נדבר קצת על הקבוצות שמשתתפות במשחקים. אז קודם כל נס ציונה מארחת את גלבוע גליל בבית, שחקן שצריך לדבר עליו והרבה, זה מייקל בויסקר מגלבוע גליל, בכושר פשוט יוצא מן הכלל וממצב את עצמו כאחד השחקנים הישראלים הכי טובים בליגה, מעבר לזה שהוא אחד מקלעי השלשות הכי גדולים שראינו כאן בשנים האחרונות, ואני הולך עם גלבוע, למרות שזה משחק חוץ, אני חושב שגלבוע במומנטום באמת טוב, יש לה עוד כמה שחקנים כמו דרי קוק, רוני הרל, אור קורנליוס, שנותנים תרומה מאוד יפה, וכל זה בלי סאשה קיליה ג'ונס, בנוסף לזה שלדוגמה שחקן כמו בניה סרור, סחט הרבה עבירות במשחק הקודם, ונס ציונה כבר דיברנו עליה, כן יש לה איזשהו יתרון בבית אולי, אבל אני הולך עם גלבוע, ואם ככה, אני לא זוכר אם אמרנו או לא על המשחק הזה, אבל מכבי תל אביב, אני אמרתי שהיא תנצח את ריאל, מה דעתך על שני המשחקים האלה, ונעבור לבאים.
אני חושב ששוב, אני, על אף ש... כשדיברתי על המשחק של מכבי תל אביב, אמרתי, היא יכולה לנצח, היא בבית, היא רצה, היא טובה, אבל אני אאמר על ריאל מדריד בכל מקרה, ובנוגע לגלבוע גליל, רצף של שלושה ניצחונות, רצה נהדר, באמת נראית קבוצה שמתחילה, לא מתחילה, אבל משהו מתחיל להיווצר שם ברמת המוצר המוגמר, ואני חושב שאני הולך עליה.
אוקיי, וגליל עליון מארחת את הפועל חולון, כמובן חולון בכושר יוצא מן הכלל, גודס כבר רמז שיכול להיות שישלבו את היידון דלטון, לא יודע אם עכשיו, אבל בהמשך, כי יש ככה כמה משחקי ליגה בתקופה הקרובה, וגליל עליון אחרי התפוסה למכבי תל אביב עם עוד הפסד, הפעם לבני הרצליה החזקה, ככה שלי חד משמעית התשובה היא חולון, לא משנה באיזה סגל.
כן, אני חושב לא, אני חושב שהתשובה היא חד משמעית, כלומר אני כן חושב שדיברנו על כך שלא כל כך קשה לעצור את חולון, ויש לה כמה בעיות שדרושות פתרון, אבל כן, אין ספק, בסוף חולון קבוצה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר מגוונת, ואני חושב שהיא תנצח.
אוקיי, ובאר שבע מארחת את הפועל חיפה, משחק מאוד טריקי, האמת, יכול להיות שבבאר שבע היה ארוך בחורה אנטוניו בלייקני, אבל אי אפשר לדעת, אני נוטה ללכת לכיוון של הפועל חיפה עדיין, אני חושב שהיא עדיפה על באר שבע גם בחוץ.
אז אני חושב שראינו את ההבדל שיש להפועל חיפה בבית ובחוץ, לעומת זאת באר שבע, בין אם זה ניצחון למכבי תל אביב, והמשחק הטוב שהיא הציגה מול חולון, אני הולך על באר שבע.
אוקיי, זה לגיטימי לגמרי, ומשחק מאוד מאוד מעניין, ראשון לציון מול הפועל אילת, שתי קבוצות שנלחמות על ירידת ליגה, אם הפועל אילת תנצח, אז הסיפור די גמור וראשון לציון תרד, אם ראשון לציון תנצח, המאבק נפתח, ואני לא יודע אם אריאל בית הלחמי יוכל להישאר באילת במידה שהקבוצה תפסיד, וזה משחק שקשה מאוד לאמר עליו, אני נוטה ללכת לכיוון ראשון לציון, אני חושב שאילת פשוט זרקה מצבים לאחרונה, ואם היא לא תענש על זה, אני לא יודע כמה הוגן זה יהיה כלפי מה שקורה איתה לאחרונה, כי התוצאות האלה חד משמעית מגיעות לה, היא באמת בועטת בדלי בכל מיני משחקים, היא פוגשת קבוצה שבועטת בדלי המון, שלפחות קיבלה תצוגה טובה של שחקן כמו גיא פלטין מול גלבוע גליל, אבל אני כן הולך עם ראשון לציון, שגם ניצחה את אילת מוקדם יותר העונה, כי באמת, אם אפשר להמר בעד ראשון לציון, אז רק המשחק הזה, אילת דרך אגב צירפה את קריס אבנס, ממש ששיחק בישראל בעבר, ממש ששומעים ג'סטין פטון פצוע, בנוסף לפציעה של מירון ווינה, ככה שלאילת יש חור בצבע, שראשון לציון תהיה חייבת לדעת לנצל.
יש חוק ואני דבק בו, והאמת שגם בניתוח המקצועי לדעתי בסוף, גם אילת עדיפה על ראשון לציון, מבחינה מקצועית, ולכן אני מאמר שאילת ינצח פה שוב, אני לא באמת רואה קבוצה מליגת העל בשום מומנטום ובשום מצב, שיכול להצדיק שראשון לציון על הנייר תנצח אותה. בפועל כמובן זה כדורסל והכל יכול לקרות, אבל אני לא רואה משהו שבדיעבד אני אגיד שראשון לציון פייבוריטית.
וחולון תארח את הפועל תל אביב, זה משחק שמאוד מאוד קשה להעריך, אבל בהיכל טוטו אין סיבה שחולון לא תנצח, אני הולך עם חולון, מה הבחירה שלך?
משחק סופר מעניין, זה בטוח, זה תמיד. אני אלך על הפועל תל אביב.
אוקיי, ובכללי על בני הרצליה שתשחק קצת אחרי זה, אבל לא בימים הקרובים, אז שאוט אאוט לשחקן כמו קריס באב שנמצא בכושר מדהים, 6 שלשות בכל אחד מארבעת המשחקים האחרונים, ועוד שחקן סנדי כהן שבכושר התקפי מאוד מאוד יפה, ומעבר לזה כמובן הקבוצה הזאת ניצחה את הפועל אילת והפועל גליל עליון לאחרונה, ככה שהיא באמת מדברת חזק בצמרת ובמאבק האליפות העתידי שיהיה, והגענו באמת לפינת סיפור ככה לסיים את הפרק, ואיזה סיפור הבאת בשבילנו הפעם עומר?
אז זהו, אני חייב להתוודות שאני הכנתי, אני נזכרתי בסיפור לקראת הפרק הזה ובאמת חשבתי להביא אותו ואני שכחתי אותו.
כדורסל?
כן כן, זה היה סיפור נהדר, אני באמת אני רק זוכר שמאוד התלהבתי שנזכרתי בו, וכמו שהתלהבתי שנזכרתי בו ככה התאכזבתי ששכחתי אותו. אבל זה מה שקורה ש
הפועל ירושלים?
לא, האמת שלא, אני חושב שזה לא היה על הפועל ירושלים, אבל אני, בוא נעשה דבר כזה, אנחנו נדלג על פינת סיפור רק הפרק, אבל בהבטחה אפשר להקליט אותי, ולהחתים אותי פה, שבפרק הבא אני אביא את הסיפור הזה, אני מאוד מקווה שאני אזכר בו, אני בטוח שאני אזכר בו, אבל אני בטוח שזה יקרה כשאני לא אנסה להיזכר בו, כמו שהחיים עובדים. אבל כן, כרגע מה שנקרא נחרוג מנגנו ונסיים ללא פינת הסיפור, אבל עם טעם להמשך.
טוב, אני מסכים להצעה שלך, אבל אני רק אנסה לכוון אותך בעוד שאלה שתיים שאולי איכשהו תגיע לסיפור, זה משהו שקרה לאחרונה בשנים האחרונות.
האמת, אם הייתי זוכר הייתי כנראה מוצא את העניין, אין לי מושג, אני רק מאוד, באמת, אני אומר, אני רק זוכר שמאוד התלהבתי שעלה לי הסיפור הזה לראש, כי הוא באמת סיפור, הוא היה סיפור נחמד כנראה, אבל אל תדאג, אני אזכר בזה.
טוב, אז אם לא קיבלתם מספיק סיבות כדי להירשם לפודקאסט, אז קיבלתם עוד אחת, כי לעומר יהיה את הסיפור בפעם הבאה, ומה שלא קרה עכשיו, אבל לא נורא. ושוב, תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לאורח ג'וש אליקמן, הספורט סבי, כמו תמיד, תודה רבה לעומר, ונתראה בפרקים הבאים, ובכלל, תמיד תוכלו לעקוב אחרי הכתבות שלנו באתר ספורט סבי. תודה רבה על ההאזנה.